שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת פסחים, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בשליש העליון של עמוד א', ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 11 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, החלק הראשון מאוד קצר, נעסוק בשאלה למה בודקים חמץ דווקא בלילה. בחלק השני, שהוא יהיה יותר ארוך, נעסוק בבדיקת חמץ כשמישהו סוחר בית. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נקדים שלפי כולם, כמו שנראה בשיעור מחר, מדאורייתא, איסור חמץ מתחיל רק ביום י' ד', כלומר ערב פסח, בחצות היום, כלומר בערך ב-12 בצהריים. למרות זאת, ביומיים האחרונים ראינו שלפי כולם מתי בודקים חמץ, בלילה שלפני. ממילא שואלת הגמרא, אם איסור חמץ הוא רק ביום י' ד' בחצות, למה צריך לבדוק בלילה שלפני? שנבדוק שעה לפני האיסור. מקסימום, אתה רוצה להקדים כי זריזין מקדימים למצוות, אז תבדוק בבוקר. למה צריך לבדוק בלילה שלפני? על זה רב נחמן בר יצחק מביא שתי תשובות. תשובה הראשונה זה שכשחזל תקנו את הבדיקה, הם רצו שזה יהיה בזמן שזה נוח לאנשים, בשביל שכמה שיותר אנשים באמת יעשו את זה, לכן הם קבעו את זה בלילה, שאז אנשים ממילא נמצאים בבית ולא בעבודה. סיבה שנייה זה שהבדיקה הכי טובה זה לאור הנר, וממילא בשביל שהנר יהיה אפקטיבי, צריך שיהיה חושך בחוץ, כלומר בלילה. עכשיו בסוגריים נעיר, למה צריך דווקא לאור הנר? אז כאן עולה בגמרה שזה מסברה שהבדיקה לאור הנר היא טובה יותר מהבדיקה לאור יום. בגמרה בדף זין עמוד ב' יש גם פסוק לזה, נראה את זה כשנגיע לשם. אז עד כאן למה בודקים בלילה, ואגב זה אומר הבאי, כיוון שאנחנו רואים שחשוב לבדוק דווקא בלילה ולא בטעות לפספס ולבדוק ביום, לכן כשתלמיד חכם מגיע הביתה שלא ישב וילמד גמרא, כי מרוב השמחה בלימוד הוא ישכח את הבדיקה ויגיע הבוקר, אלא קודם יבדוק חמץ ואז ילמד. אגב הפוסקים מוסיפים שזה לא רק לימוד, אלא כל מלאכה שאדם יכול לשקוע בה ובסוף לפספס את הבדיקה, כמו למשל להיכנס לסעודה או לעשות אמבטיה, אלא קודם בודקים ואז עושים דברים אחרים. עד כאן החלק ראשון של השיעור. החלק השני מתחיל בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי מזכיר וסוחר. לגבי זה אנחנו נראה שלוש סוגיות, אבל לפני שנראה אותם נקדים הקדמה קצרה לגבי בדיקת חמץ. ההקדמה היא שבאמת מהתורה לא צריך בדיקת חמץ, אלא מספיק לעשות ביטול חמץ לכל החמץ שיש לי בבית. אבל בכל זאת, חזל תקנו שכן יבדוק, לפי רש"י כי אולי לא ביטלנו באמת, ואז אולי נעבור על בעל יראה ובעל ימצא, לפי תוספות לזה אין חשש, כי אם ביטלנו ביטלנו, אז אין בעל יראה ובעל ימצא, אבל יש חשש שבאמצע החג נמצא איזה לחמנייה ובטעות נאכל, לכן צריך גם בדיקה ולא מספיק ביטול. אבל כאמור, מדאורייתא באמת לא צריך בדיקה, וכל העניין של בדיקת חמץ זה תקנה דרבנן. עכשיו למה היה חשוב להקדים את זה? כי כיוון שזה תקנה דרבנן, אז זה קצת יותר גמיש להבין מתי בדיוק הם תקנו את זה ומי מחויב בזה. עד כאן ההקדמה, ועכשיו ניגש לשלוש הסוגיות לגבי סוחר ומזכיר. סוגיה ראשונה זה ששאלו את רב נחמן בר יצחק מי צריך לבדוק, האם המזכיר, כלומר בעל הבית, או הסוחר. עכשיו, במה מדובר כאן? אז אם מדובר שהסוחר שכר בית למשל לכל השנה, אז כל החמץ שיש בבית ודאי שהוא של הסוחר, אז ודאי שהסוחר הוא זה שצריך לבדוק. על זה אנחנו לא מדברים. אלא כאן מדובר על אדם ששכר בית ממש צמוד לפסח, כך שאם יש שם חמץ, זה של בעל הבית, לא של הסוחר, כי הוא עוד לא הכניס לשם אוכל, והשאלה היא מי אחראי על זה? האם בעל הבית צריך לעשות הבדיקה או שהסוחר? עכשיו נעיר בסוגריים שאם לא יעשו בדיקת חמץ וגם לא יבטלו את החמץ, אז שניהם יעברו לאיסור, גם בעל הבית כי יש לו חמץ ששייך לו, וגם הסוחר כי יש לו חמץ בבית שלו, והדין של בעל יראה ובעל ימצא זה גם חמץ של יהודי אחר שנמצא אצלך בבית. אז שניהם יעברו לאיסור, אבל כאמור מדאורייתא מספיק שבעל הבית יבטל את החמץ, אבל חזל בכל זאת תקנו שצריך לבדוק, והשאלה היא על מי הם הטילו את החובה הזאת, האם על המזכיר או על הסוחר. מה הסברות לכאן ולכאן? אז בפשטות השאלה היא האם חובת בדיקת חמץ זה דין בחמץ, כלומר על מי שהחמץ שלו, או שזה דין בבית. וגם אז אפשר לשאול מי אחראי על המצוות של הבית, האם בעל הבית או הסוחר של הבית. עכשיו אפשר לתלות את הסברות האלו במחלוקת שהזכרנו מקודם בין רש"י לתוספות, למה בכלל בודקים חמץ, האם בגלל בעל יראה או שמא יאכל, אבל לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן כאמור, זאת השאלה של הגמרא, מי צריך לבדוק את החמץ, האם המזכיר או הסוחר. לגבי זה הגמרא מביאה שתי ראיות. הראיה הראשונה מניחה שבדיקת חמץ זה חובה על הבית, והיא רוצה להוכיח שמי שאחראי על המצוות של הבית זה הסוחר ולא המזכיר, והיא מוכיחה את זה מברייתא שמדברת על מזוזה, שאומרת הברייתא שמי שחייב במזוזה זה הסוחר ולא המזכיר. אז הנה רואים שהסוחר אחראי על מצוות הבית, אז הוא גם אחראי על בדיקת חמץ. זאת הראיה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, ממזוזה אי אפשר ללמוד, כי מזוזה זה לא חובה על הבית, אלא חובת הדר, כלומר חובה על מי שגר שם, ממילא אי אפשר ללמוד משם לחמץ, שחמץ זה אולי חובה על הבית, אולי חובה על הבעלים של החמץ, אבל לאו דווקא חובה על מי שגר שם, ממילא ממזוזה אי אפשר ללמוד. זאת ראיה ראשונה ודחינו. ראיה שנייה זה מברייתא ממש מפורשת בנושא שלנו, אומרת הברייתא שזה תלוי מתי הוא שכר. אם הוא שכר ביום י' ד', כך שבעצם בעל הבית כבר התחייב בבדיקה אתמול בלילה, אז בעל הבית, כלומר המזכיר, צריך לבדוק. אבל אם הוא שכר את זה למשל ביום י' ג', לפני שבעל הבית התחייב, אז הסוחר צריך לבדוק. כלומר שוב, בעצם האחריות היא על הסוחר, אלא אם כן בעל הבית כבר התחייב, אז הוא נשאר חייב. עד כאן הסוגיה הראשונה לגבי סוחר ומזכיר, ועכשיו שבע שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לסוגיה השנייה. הסוגיה השנייה זה מה קורה אם אני סוחר בית ביום י' ד'. למשל, אני הולך לאיזה צימר לפסח, ונכנס לצימר ביום י' ד' בערב פסח. האם אני יכול להניח שבעל הבית כבר בדק את הבית הזה מחמץ אתמול בלילה, בליל בדיקת חמץ? כלומר, האם יש חזקה לבית שהוא בדוק? עכשיו, הראשונים מעירים שאם בעל הבית נמצא כאן, אז ודאי שאני חייב לשאול אותו, למה לא? כל השאלה היא, כשבעל הבית לא נמצא ואי אפשר לשאול אותו, האם אני יכול להניח שהבית בדוק או לא? לגבי זה, רב נחמן בר יצחק מביא ראיה מברייתא, ויש שלוש אפשרויות מה אפשר ללמוד מאותה ברייתא. אפשרות אחת זה שנלמד משם שיש חזקה, אפשרות שנייה זה להפך שאין חזקה, ואפשרות שלישית זה שאי אפשר ללמוד משם כלום. מה כתוב בברייתא? שאפילו נשים, עבדים וקטנים נאמנים על בדיקת חמץ. כלומר, למרות שבדרך כלל אישה וקטן לא נאמנים לעדות, למשל, בבדיקת חמץ הם נאמנים. זאת הברייתא, ועכשיו נראית שלוש אפשרויות איך ללמוד מאותה ברייתא. אז האפשרות הראשונה זה שנלמד משם שיש חזקה לבית. למה? כי הרי כמו שאמרנו, בדרך כלל נשים וקטנים לא נאמנים, אז מה פתאום שכאן האישה והקטן נאמנים לומר שהבית נבדק? אלא כנראה שיש חזקה שהבית כבר בדוק. כלומר, באמת גם בלי האישה או הקטן, ההנחה היא שהבית בדוק. ומה שהברייתא אמרה שהאישה והקטן נאמנים, הכוונה היא לא שממש הולכים על פיהם. באמת גם בלעדיהם הבית בדוק. מה שהם עוזרים לנו זה שכמו שאמרנו מקודם, שגם כשיש חזקה שהבית בדוק, אם אפשר לשאול את בעל הבית, צריך לשאול, אז לגבי זה מחדש את הברייתא שאפשר גם לשאול את האישה או את הקטן ולאו דווקא את בעל הבית, אבל זה כאמור דווקא כשהבית בחזקת בדוק, כך שלאישה ולקטן אין כאן תפקיד משמעותי, אלא פשוט להרגיע אותנו קצת בשביל שנוכל לסמוך על החזקה בלב שלם. עד כאן האפשרות הראשונה בברייתא, מכאן ראיה שהבית בחזקת בדוק. זאת האפשרות הראשונה. אפשרות שנייה אומרת בדיוק להפך. מאותה ברייתא אפשר ללמוד שאין חזקה. למה? כי אפשרות השנייה מניחה שכשכתוב שהאישה והילד נאמנים, זה לא סתם בשביל להרגיע אותנו, אלא זה נאמנות של ממש. כלומר, בניגוד להב המינה שאמרנו שוודאי שלאישה וילד אין נאמנות, כאן באפשרות הזאת אנחנו מניחים שיש להם נאמנות. בהמשך נאמר למה. בכל אופן, לפי זה, כיוון שהברייתא אומרת שצריך את האישה והילד שיאמרו שהבית נבדק, זה אומר שאם הם לא יאמרו, אז נניח שהבית לא נבדק, כלומר שסתם ככה אין חזקה שהבית בדוק. אז זאת האפשרות השנייה, שבאמת הבית לא בחזקת בדוק, ובלי שהאישה או הילד יגידו לנו, אז באמת נניח שהוא לא בדוק. האפשרות השלישית דומה לאפשרות השנייה, בזה שגם לפי האפשרות הזאת מדובר שאנחנו סומכים על האישה והקטן, ושבלי העדות שלהם באמת נניח שהבית לא בדוק. אבל זה לא אומר שבדרך כלל הבית לא בחזקת בדוק, אלא באמת יכול להיות שבתים ביום י' ד' הם כן בחזקת בדוק, כי מניחים שבעל הבית בדק אתמול בלילה, ורק כאן מדובר במצב מיוחד שברור לנו שבעלה של אותה אישה לא בדק אתמול בלילה, למשל שהוא טס לחול ביום י' ג', לכן באותה ברייתא באמת חייבים את העדות של האישה או הילד להעיד שהם עצמם בדקו, ובאמת הם נאמנים בזה. אבל במצב רגיל שאנחנו פשוט לא יודעים אם הבעל בדק אתמול בלילה או לא, אז באמת לא צריך את העדות של האישה או הקטן, אלא אולי פשוט יש חזקת בדיקה. אז זאת האפשרות השלישית, שלפיה אי אפשר להוכיח מכאן לגבי חזקת בדיקה, פשוט כי כאן כאמור מדובר שברור לנו שהבעל לא בדק. עכשיו בסוגריים נשאל, למה באמת כאן האישה והילד כן נאמנים? הרי הנחת היסוד שלנו הייתה שהם לא נאמנים, אלא שאומרת הגמרא שכאן זה דין דרבנן, וחזל האמינו להם לגבי בדיקת חמץ. עכשיו אומר על זה בעל האיתור, ההסבר הזה של הגמרא נצרח בשביל הקטן, כי באמת קטן לא נאמן, אלא אם כן נאמר שזה דין דרבנן. אבל לגבי אישה, שאישה תוכל להעיד על עצמה שהיא בדקה חמץ, אז אפילו אם זה היה דין דורייתא, ודאי שהיא הייתה נאמנת. כמו שוודאי שאישה נאמנת שהאוכל שהיא מבשלת כשר, אפילו שזה דיני דורייתא, גם כאן ודאי שהיא נאמנת, כי זה לא עדות שהיא מידה על מישהו אחר, זה משהו שהיא אומרת שהיא עשתה, ובזה יש נאמנות גם אם זה דין דורייתא. זה למה אישה נאמנת לפי אפשרות השלישית בברייתא. עכשיו נעיר בסוגריים, לפי אפשרות הקודמת בברייתא, ששם אמרנו שהאישה והילד נאמנים להעיד שבעל הבית בדק, אפילו אם נאמר שאין חזקה על הבית שהוא בדוק, למה שם הם נאמנים? אז כאמור הגמרא לא אמרה את זה, אבל יכול להיות שמה שהגמרא אמרה כאן מסביר גם את זה. כלומר, כיוון שמדובר בדין דרבנן, חז"ל נתנו להם כאן נאמנות מיוחדת. בכל אופן, עד כאן הסוגיה השנייה בנושא של סוחר ומזכיר, האם יש חזקה על הבית שהוא בדוק? ניסינו להוכיח מהברייתא של האישה לכאן ולכאן, אבל דחינו ובעצם נשארנו עם השאלה הפתוחה. הסוגיה השלישית בנושא של סוחר ומזכיר מתחילה בדיוק באמצע עמוד ב' והיא קצת פחות לגבי בדיקת חמץ ויותר בעולם של חושן משפט. כלומר, שואלת הגמרא מה קורה אם אני שכרתי בית ביום י' בהנחה שהבית הזה בדוק, או כי אנחנו אומרים שיש חזקה שהבית בדוק, או כי בפירוש הוא אמר לי שהבית בדוק, ובעל הבית כבר לא נמצא כאן, ואני נכנס לבית, ואני רואה שהבית לא בדוק, יש חמץ בכל מקום, וכיוון שבעל הבית לא פה, אני אאלץ לעשות את הבדיקה. האם זה נחשב מקח טעות ואני יכול לבטל את השכיר? או שלא. אומר אביי, זה לא מקח טעות, כי נוח לאדם לעשות מצווה, ובאמת גם אם הייתי יודע אתמול שבאמת הבית לא בדוק, בכל אופן הייתי סוחר את הבית, כי אנחנו אוהבים לעשות מצוות. ואומר אביי, שזה נכון, בין אם אני אעשה את הבדיקה בעצמי, ובין אם שם המקובל לסחור מישהו שיעשה את הבדיקה, בכל מקרה לא הייתי מוותר על המצווה הזאת, והייתי סוחר את הבית, ולכן זה לא מקח טעות. עד כאן הסוגיה השלישית לגבי סוחר ומזכיר, ועד כאן החלק השני של השיעור, בזה הגענו לשליש התחתון של ד' עמוד ב', נעצור כאן, נחזור למה שראינו. חילקנו עם את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון הקצר שאלנו אם ממילא זמן איסור חמץ זה ביום י' בחצות ביום, למה בודקים חמץ בלילה? הרי אם אנחנו רוצים להיות זרזין שמקדימים למצוות, שנבדוק בבוקר, למה בלילה שלפני? לזה רב נחמן בר יצחק הביא שני הסברים. הסבר אחד זה שאז בני אדם מצויים בבית ממילא, לכן זה זמן נוח לבדוק, לכן תקנו את זה אז. הסבר שני זה שצריך לבדוק לאור הנר, ובלילה הנר מועיל, ביום לא. ולמה צריך לבדוק לאור הנר? או כי אור הנר יפה לבדיקה, או כמו שנראה בדף זין עמוד ב', יש דרשה מפסוק. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על סוחר ומזכיר, וראינו לגבי זה שלוש סוגיות. סוגיה הראשונה זה כשיש שם חמץ ששייך למזכיר אבל הסוחר כבר גר שם, מי בודק? המזכיר או הסוחר? בסוף הבאנו לזה ברייתא שאומרת שזה תלוי מתי הסוחר קיבל את המפתחות. אם הוא קיבל אותם לפני יום י' אז הסוחר צריך לבדוק. אם הוא קיבל אותם ביום י' כך שהמזכיר בעצם כבר התחייב, אז המזכיר צריך לבדוק. זאת סוגיה ראשונה. סוגיה שנייה, שאלנו אם שכרתי את הדירה ביום י' ובעל הבית כבר לא נמצא ואני לא יכול לשאול אותו אם הוא בדק אתמול או לא, האם יש חזקה שהוא בדק או שלא? ניסינו להוכיח מברייתא שאומרת שלאישה ולילד יש נאמנות לומר שהייתה בדיקת חמץ, ובברייתא הזאת הבאנו שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה זה שאמרנו מן הסתם לילד ולאישה אין נאמנות, אז למה כאן יש להם נאמנות? כנראה כי יש חזקה ממילא שהבית בדוק. אפשרות שנייה את הבידוק להפך, לילד ולאישה יש נאמנות ולמה צריך אותם? כנראה כי לבית אין חזקה שהוא בדוק. אפשרות שלישית זה שבאמת צריך את האישה ואת הילד, אבל לא כי לבית אין חזקה שהוא בדוק, אלא פשוט כי על הבית הספציפי הזה אנחנו יודעים שבעל הבית לא בדק אותו כי אתמול הוא נסע לחול, ממילא כאן כן צריך אותם, אבל באופן כללי יכול להיות שיש חזקה שהבית בדוק. בכל אופן לא הכרנו בשאלה הזאת האם יש או אין חזקה שהבית בדוק. סוגיה שלישית זה מה קורה אם שכרתי בית בהנחה שבאמת הוא בדוק, או כי יש חזקה, או כי אמרת לי, ובסוף התברר שלא, האם זה מקח טעות? אומר אביי שלא, כי חביב לאדם לעשות מצווה בין בגופו, בין בממונו, כל הטוב.